טוב, שלום חבריה. אנחנו אתמול עצרנו בנקודה של היחס בין הקודש לחול. בין שני הממדים שבתוך הקודש, עיוני ומעשי, אגדה והלכה, מה שראינו, בין ביחס כללי יותר בקודש ובחול, גם עיוני ומעשי, נקרא לזה ככה. וראינו שהכלל הוא שהאדם צריך לפעול לפי נטיית נפשו, נכון? הכלל, אם רק נקרא סוף פסקה 5, ובחילוק המקצועות השונים בסדרי הלימוד לפי התכונות הנפשיות השונות, יש מי שנטייתו חזקה לחוכמות מיוחדות, חוכמות חול, שגם הוא צריך ללכת לפי נטייתו הפנימית ויקבע איתים לתורה. לגבי סוג הקביעות, אנחנו נדבר על זה בהמשך. בכל אופן, וזה וזה יעלה בידו, כי יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, והמסקנה הוא בכלל הדבר תלוי לפי התכונה וטבע הנפש של כל אחד ואחד. בסדר? אז ביחס בין, אני מחבר רגע את כל הפסקאות שלמדנו בפעמים האחרונות. אז ביחס שבין העיוני והמעשי, ביחס שבין העיוני הקודשי למעשי הקודשי, היחס שבין הקודש והחול, כל היחסים האלה, בסדר? זה הכל תלוי לפי טבע הנפש של כל אחד ואחד, כש... הציפייה האלוהית מאיתנו זה להוציא מהכוח לפועל את אותה תורה ייחודית לנו, מתוך המכנים המשותפים, אבל הייחודית לנו, שהיא בעצם, הייתי אומר, עומדת בקריטריון שעכשיו שנוצרת, אתה כדאי. ולכן יכול להיות מצב אבסורדי שאדם ילמד תורה והנפש שלו בנקודת הזמן הזאת היא צריכה להתעסק בענייני חול, וזה שהוא לומד תורה, זה ביטול תורה. למה? כי זה נוגד את הטבע שלו. האם אמרנו שאדם ישראל יכול לבטל תורה לגמרי? לא. רק אמרנו שמבחינת היחס הפנימי והמעשי, והביטוי הטכני של זה, יש מצבים מסוימים שבהם ועדיין האדם צריך לעסוק בענייני חול. ברור. ולכן ביטול תורה זה לא עניין כמה זמן אני מול הדף, אלא ביטול תורה... זה האם אני מוציא מהכוח לפועל את האלוהי התורני המייחד אותי או לא. ואם התשובה היא לא או באופן חלקי לא, זה נקרא ביטול תורה. בסדר? ואז סיימנו אתמול את השיעור בסתירה הכפולה לכאורה בין מאמרים שונים בחז"ל, במקור מספר 3, דף 23 עמוד 66 מקור מספר 3. בזה עצרנו בעצם. שמאמר אחד בגמרא אומר שהשאלה הראשונה שישאל האדם היא על דברי תורה. ראשית, מים פותר מדון. אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורה, אין מים אלא תורה. אז מה שפותר מדון פותח את הדין, פתר רחם, מה שפותח את הדין זה דברי תורה. ואילו לפי גמרא במקום אחר נאמר שהשאלה הראשונה שישאל האדם זה נסעת ונתת באמונה. והשאלה השנייה זה קבעת העתים לתורה. אז אם כן, שאלה טכנית, מה השאלה הראשונה שישאל האדם כשיבוא לדין? האם דברי תורה מחודדים בפיך? או האם נסעת ונתת באמונה? האם היית אדם ישר? היית אדם נחמד לבריאות? היית אדם בעל דרך ארץ? היית אדם מוסרי? וכו'. שאלה ראשונה. שאלה שנייה יותר חמורה. לפי הגמרא במסכת שבת שציינו כרגע, השאלה השנייה שישאל האדם היא קבעת עתים לתורה. אם יענה האדם כן קבעת עתים לתורה, יצא ידי חובתו. בסדר עד לפה. אבל יש מדרש שאומר, כל הקובע עתים לתורה, הרי זה מפר תורה. אם כן, יש מציאות של אדם שהוא קובע עתים לתורה, וזה הפרת התורה. אז לא הבנתי, אז קביעת עתים זה טוב או לא טוב? זה בסדר או לא בסדר? אלה שתי השאלות שאנחנו הזכרנו אתמול, ואמרנו שתוספות עונה על השאלה הראשונה מה שעונה, אבל אנחנו רוצים ללמוד אצלנו במקור 3 את החלק הזה במאמר שנקרא חובת תלמוד תורה. התוספות הזה על הגמרא במסכת שבת, דף למד א' כמדומני. אז אם כן, המאמר הזה חובת תלמוד תורה, הרב בעצם פותר את הספק הזה בצורה פשוטה, ישרה, ברורה, לא, כי תוספות עונה איזושהי תשובה, לא רוצה להגיד על תוספות מתחכמת, אבל איזושהי תשובה שהיא קצת מתחכמות. וצריך להבין מה תוספות אומר, כן? אבל הרב עונה ישר. מה התשובה? אז קודם כל הרב שואל את השאלות ואחר כך פותר את הפתרון. וכאשר חובת תלמודה של תורה הקבוע, זוכרים את המילה קבוע, ראינו אותה אתמול 3 פעמים, בפסקה מספר 5. וכאשר חובת תלמודה של תורה הקבוע, הלא הוא נלמד ושיננתם, שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך, אם כן, ושיננתם משוננים, מחודדים, מדויקים בפיך. זאת אומרת, שאם היא שלחה אדם דבר שלא תגמגם ותאמר לו, שלא תגמגם, פסיק, אלא תאמר לו בצורה ישרה, כדי איתה בגמרא וקידושין דף למד וכדברי הר"ן בן דרים דף ח', שמהמאמר הזה בגמרא למדנו שמזה באה חובת השקידה בתורה, החובה של האדם להיות שוקד על התורה, עד כדי כך שדברי תורה מחודדים בפיו, מדויקים בפיו, הוא לא בערך, הוא לא יודע בדיוק. זה צריך להיות מדויק כחוט השערה. אז וכדי להגיע למצב שדברי תורה מחודדים בפיו של אדם כחוט השערה, לפחות במקצוע מסוים של תורה, אז מזה באה חובת השקידה בתורה. דרך אגב, סוגריים. המהר"ל מאיר הערה, אני חושב שהזכרנו את זה פה באחד השיעורים, הווה שקוד ללמוד תורה. למה אני אמר שקוד בלשון נפעל? ולא שוקד בלשון פועל. אני שוקד על התורה או התורה שוקדת עליי? מי שוקד על מפה? היה צריך להיות כתוב, הווה שוקד. מה זה הווה שקוד? אומר המהר"ל, אדיר, אדם צריך להגיע למצב כזה שכביכול התורה שוקדת עליו. כביכול הוא נפעל על ידי התורה. לא הוא פועל על, הוא נפעל על ידי. מופלא. אז כדי להגיע למצב שדברי תורה מחודדים בפיך, כדי שראשית מים פותר מדון, צריך אדם להגיע לשקידה בתורה עד כדי מדרגת שקוד. שמזה באה חובת השקידה בתורה, ללמוד תמיד יום ולילה לפי כוחו, ש... מה כתוב שם? חסרה שם איזה עוד כנראה. טוב, תבדקו אחר כך. שרק על ידי דבר זה, חסר שם איזה עוד, שרק על ידי דבר זה יכול להתקיים, או שדבר זה יכול להתקיים רק על ידי תלמידי חכמים, העוסקים בתורה בקביעות, שהם שמים לילות קיימים בעסק התורה. לאדם כזה ששוקד עד כדי שקוד יום ולילה לפי כוחו, על האדם הזה נאמר שהוא, שדברי תורה מחודדים בפי. מה שאין כן במעמד התורה אצל האנשים שהם עסוקים בדרך ארץ, אבל אם אדם הוא איש הייטק, או כלכלן, או מטאטא רחובות, או אינסטלטור, או חקלאי, וכדומה, והוא לא יכול לשבת יום ולילה, לפי כוחו עמל בתורה, מה שאין כן במעמד התורה אצל האנשים שמסוקים בדרך ארץ, בענייני דרך ארץ, דרך הארציות, עבודה, פרנסה, עניינים של בן אדם לחברו וכו', שהם נתבעים בעיקר על קביעות עתים לתורה. אותם לא שואלים האם דברי תורה מחודדים, משוננים בפיהם, אותם צריכים להיות רק קבועים, נקרא לזה ככותרת ראשית של עיתון, דף יומי. מספיק. ואז עכשיו הרב פותר את הקושיה. כמבואר בשבת דף למד א', בכלל השאלות של יום הדין, ובחילוק של אלה שני הסוגים, מתיישבת קושיית התוספות. הנה, מי שאל איפה התוספות? שאלת. שם סנדרין דף זין, דיבור המתחיל אלה. אז לא בשבת. אלף על פי שכמדומני גם בשבת, אתה לא מזכיר את זה, אבל הנה, יש לנו את המקור סנדרין. וכן הוא בקידושין דף ממי, אני חושב שכדאי לפתוח אחרי השורת המקורות האלה. קידושין דף למד, ארן בנדרים דף ח', שבת למד א', סנדרין, תוספות סנדרין דף זין, קידושין דף ממ, וכו'. דאמרינן שם, בקידושין מם, אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורה. אז בקידושין דף מם כתוב שתחילת דינו של אדם על דברי תורה ראשית מים פותר מדון. ואילו בשבת למד א' כתוב, ואילו בשבת שם אמרינן ששואלים אותו ונסעת ונתת באמונה בתחילה. אם כן, מה השאלה הראשונה שהיא שאלה האדם? קבעת עתים או נסעת ונתת? ותרצו בתירוץ השני, זה התירוץ השני של תוספות, שהרב לא מקבל את התירוץ הזה, ששואלים תחילה על מסע ומתן, ומכל מקום יקבל דינו תחילה על דברי תורה. זאת אומרת, השאלה היא מצד אחד, אבל קבלת הדין היא מצד אחר. טוב, נעזוב כרגע את תוספות. שורה שישית, שביעית מלמעלה, ולעניות דעתי, עכשיו אנחנו מתחילים את הפסקה שלנו פה, מה מעניין אותנו פה. ולעניות דעתי, אומר הרב, זה באמת שש שורות מלמעלה, 2, 4, 6. ולעניות דעתי, זה באמת צריך לבאר, זה סוגיות עסוקות בשני סוגי אנשים. יש שני סוגי אנשים בעם ישראל, נראה בהמשך לפי הנציב, שיש ארבעה סוגי אנשים בעם ישראל. אבל כרגע שני סוגי אנשים עיקריים בעם ישראל. סוג אחד, נקרא בעלי בתים. מה זה בעל בית? בעל בית זה לא איזה מילת גנאי, אלא בעל בית זה אדם שהוא בעל על הבית שלו. הוא עובד לבניין העולם, עובד לפרנסת משפחתו, והוא אדם שקובע עתים לתורה, מקיים מצוות כמובן, וקובע עתים לתורה, לפי כוחו. אז השאלה ששואלים את האדם, נקרא לזה הממוצע בישראל, האדם הרגיל, הנורמלי בישראל, שהוא בעל הבית העסוקים, בעלי בתים העסוקים ומוטרדים בדברי מסע ומתן, להם דיה החובה של קביעות עתים לתורה. על כן אצלם שעיקר מעמדם בעולם הזה הוא המסע ומתן, שואלים, שעיקר מעמדם בעולם הזה הוא המסע ומתן, מקף, שואלים, נסעתם את זה באמונה ואחר כך קביעות עתים לתורה. זאת אומרת, כל אדם שואלים אותו לפי עניינו. אדם שעיקר עניינו זה עבודה, הוא בא במגע עם אנשים, הוא צריך להיות אדם ישר, הוא צריך להיות אדם שמסתדר עם בני אדם וכו'. אז מה אתה מצפה? שהשאלה הראשונה שישאלו אותו עם דברי תורה מחודדים מפיך? זה לא הנושא שבו הוא עסוק, זה לא עיקר עניינו. עיקר עניינו זה עניין דרך ארץ, יחסים בין הבריות וישרות מוסרית. נסעת ונתת באמונה? זאת השאלה הראשונה שישאלו אותו, כי זה עיקר עניינו, כי זה עיקר עיסוקו, כי זה הממד התורני האלוהי שהוא צריך לגלות בעולם. שאלה שנייה, כדי שמסעו ומתנו יהיה באמונה, ודאי צריך לתדלק בתחנת הדלק של קוות העתים לתורה. ולאדם הזה תספיק קביעות עתים, קביעות עתים בזמן, קביעות עתים בהספק, קביעות עתים בעומק העיון, קביעות העתים בהיקף, קביעות העתים, הייתי אומר, ביחס הפרקטי, הטכני, שהוא מתייחס לדבר הזה. מבחינת הערך הפנימי, תכף נראה, זה הדבר אולי המרכזי של חייו, אבל מבחינת הביטויים הטכניים של זה, זה קביעות עתים. אז אני לא שכחתי מה שאמרנו אתמול בשם הרמב״ם, 9 שעות לימוד ו3 שעות עבודה. אבל אולי אפשר לומר שהצרכים קצת השתנו וכו', וקשה אולי לעמוד 1/4 ו3/4, אז יכול להיות שמיעוט זמנו יהיה בתורה. תכף נראה לזה הגדרות מאוד חשובות. אז זה האדם הראשון, וזאת הגמרא במשך, וזאת הסוגיה במסכת שבת. שהאדם הזה שעיקר עניינו בענייני דרך ארץ, ענייני מסע ומתן, ענייני כלכלה, ענייני פרנסה, ענייני בן אדם לחברו, ענייני השירות מוסרית, האדם הזה ישאלו אותו שאלה ראשונה במה שהוא עיקר עניינו. והוא, והיא השאלה הראשונה, נסעת ונסעת באמונה. שאלה שנייה, שהיא עיקרית מבחינת היחס הפנימי, אבל היא תפלה מבחינת הביטויים הטכניים שלה, פחות זמן, פחות אולי הישגים בזה וכו', זה קבעת העתים לתורה, והאדם הזה יצא ידי חובת קביעות עתים, ואם הוא יענה כן הוא בסדר גמור. אבל יש סוג אדם שני. מי הוא סוג האדם השני? מה שאין כן תלמידי חכמים הקבועים בתורה, שהם מקיימים בדיוק את החוקה של ושיננתם, כלומר שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך, בעוסקם בתורה יום ולילה בלא הפסקה, רק בקביעות גמורה כפי כוחם. וכאן אולי כדאי להעיר איזה הערה שהרב לא אומר אותה. אם מדובר על אדם שכל חייו יושב ולומד ועמל בתורה יום ולילה, זה פשוט שעל האדם הזה הרב מדבר פה. אבל גם לו יצויר ציור שאדם נמצא בפרק זמן מסוים של חיים בבית מדרש, למשל כמוכן, כל אחד לפי כוחו, לפי יכולותיו, אז בפרק הזמן הזה של החיים הוא בחינת תלמיד חכם. ועל הפרק זמן הזה ישאלו אותו, תכף נראה, ראשית מים פוטר מדון. והאדם הזה, על הפרק זמן הזה, הוא לא יצא ידי חובת קביעות עתים. כי אם ישאלו אותו, מה עשית בסדר בוקר? אז הוא יגיד, תרגמתי את הגמרא מארמית לעברית. חזק וברוך, לא בשביל אתה בישיבה. אתה בישיבה כדי לעיין, אתה לא בישיבה כדי להיות מתורגמן. אתה לא יכול להסתפק בלתרגם את הארמית. אז בפרק החיים הזה, בפרק הזמן הזה, המחויבות שלו היא מעין תלמיד חכם. את זה הרב לא אומר פה, אני מסכים. אבל העיקרון הוא נכון, העיקרון הוא ישר. אבל מה שאין כן תלמידי חכמים הקבועים בתורה, שהם מקיימים בדיוק את החוקה של ושיננתם. וכאן צריך להוסיף עוד נקודה. וכל אחד בתחום המקצוע המייחד אותו בתורה, אחרי השלבים של הבירור. כמה שנים אמרנו אתמול? לא, כמה שנים אמרנו אתמול? 10 עד 15 שנה. בסדר? אז אחרי שלבי הבירור, אחר כך, אז אחד יכול להיות בעיון בגמרא, בסגנון כזה, סגנון אחר, אחד בהלכה, אחד באמונה, אחד פעימיות התורה, אחד חסידות, אחד, בסדר גמור, מקצועות שונים בתורה. איש איש לפי נטיית ליבו. אז הוושיננתם, מעטים תלמידי החכמים שהוושיננתם שבהם, זה בכל מקצועות התורה. יותר מצויים תלמידי חכמים שיש להם איזה מקצוע יותר מרכזי, ובמקצועות האחרים הם גם כמובן בקיאים, אבל בקיאים באופן משני, נקרא לזה כך. מה שאין כן תלמידי חכמים הקבועים בתורה שמקיימים בדיוק את החוקה שבשיננתם שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך, ועוסקם בתורה יום ולילה בלא הפסקה, רק בקביעות גמורה כפי כוחם, לא שייך לשאול אותם בעניין מסע ומתן שהם אינם עסוקים בו. מה ישאלו אותם נסעת ונתת באמונה? הם לא אנשים שעסוקים בכסף, הם לא אנשים שעסוקים בממון, הם לא אנשים שכל היום מתבחבשים אחד עם השני בכל מיני סכסוכים או אופציה לסכסוכים. זה לא האנשים האלה. האנשים האלה הם יושבים ועוסקים בתורה. ולכן אותם לא שייך לשאול. כשאלה ראשונה, נסעת ונתת באמונה. כי זה לא עיקר עניינם. זה לא עיקר תפקידם האלוקי. זה לא התורה האלוהית המתגלה דרכם. ולכן גם הם לא יצאו ידי חובה בקביעות איתים לתורה. ולכן עליהם נאמר, תכף נקרא, עליהם נאמר כל הכובע איתים לתורה, הרי זה מפר תורה. כי מבחינתם זאת הפרת התורה. אז להם, האנשים האלה, לא שייך לשאול אותם בינן מסע ומתן שהם אינם עסוקים בו. ולא שייך לומר להם קבעת העתים לתורה שהם לא יוכלו לצאת כלל לידי חובתם בקביעות עתים. ועליהם אמרו חז"ל כל הקובע העתים לתורה, הרי זה מפר תורה כמבואר בילקוט תהילים. טוב, האם אני יכול רגע לבקש שני ספרים? ספר אחד, אגרות ראייה חלק ג' אגרות ראייה חלק ג' זה כנראה פה. ואין היה ברכות ב' אם אני זוכר נכון. אנחנו הולכים עכשיו לעשות סוגריים 10 דקות, אבל 10 דקות מאוד מאוד חשובות. מה הגדרה של אדם תורתו אומנותו? בסדר? אם היינו שואלים בחור ישיבה מצוי, תגיד לי, מה זה תורתו אומנותו? אפרים, מה זה תורתו אומנותו? שמואל, תעזור לו. לא, לפי הפרוצדורות, מה זה תורתו אומנותו? אחד שהולך למזכירה ומקבל פתק. נכון? מה כתוב בפתק? שמה שהוא עושה כל היום, הוא יושב ולומד תורה בישיבה. הוא לא עוסק במלאכה. נכון? אז לכאורה הגדר של תורתו אומנותו זה האדם שכל היום יושב בבית המדרש ולומד. הראיה שכתוב בפתק. ואפילו משרד הדתות מכבד את זה. חזק וברוך, יפה. אבל הרב, גם בעין היה וגם באגרות, אומר דברים יסודיים ביותר. מקור אחד, נא לכתוב אותו, שיעורי בית לראות בפנים. אגרות ראייה, איגרת תף, אגרות ראייה חלק ג', איגרת תף תף יוד, איגרת מספר 900, תף תף יוד. אני קורא באמצע איגרת בסוף עמוד צדי. ממש שורה האחרונה בעמוד צדי ואחרי זה צדי א'. שימו לב. ותלמיד חכם נקרא כל שתורתו אומנותו. מה עכשיו הגדר של תורתו אומנותו? כל זה כדי להסביר, אני רוצה רגע להסביר מה אנחנו רוצים להסביר. רוצים להסביר שהתורניות של האדם היא לא תלויה האם הוא מהסוג הראשון בעל בית או מהסוג השני שדיבר תורה מחודדים בפיו, אלא והאדם, התורניות הזאת היא תיקרא תורתו אומנותו, וזה תלוי בגדר שאנחנו יכולים לקרוא עכשיו. זה הגדר. נא להפיץ את שני המקורות האלה, זה הפוך מה שאנשים חושבים. כולל אלה שנלחמים בשביל אלה שתורתם אומנותם. ותלמיד חכם נקרא כל שתורתו אומנותו, ועיקר עסק שלו, תכף נראה מה זה עיקר עסק שלו, ועיקר עסק שלו בדברי תורה. תכף נראה מה הגדר של עיקר עסק שלו. האם עיקר העסק זה מראה הזמן שהוא משקיע בלימוד, ביחס לעבודה, בעניין העולם והפרנסה, או שתלוי במשהו אחר. ועיקר עסק שלו בדברי תורה. ולא גרה כוחו כלל, לא התמעט כוחו, כאדם שתורתו אומנותו, אם הוא מתעסק בעסק, כדי פרנסתו ולא להתאשר. לא, אדם שתורתו אומנותו, זה יכול להיות אדם כזה שגם עוסק בבניין העולם ובפרנסת משפחתו, וזה לא פוגע בכלל בתורתו אומנותו. תכף נראה מה התנאי. ולא גרה כוחו כלל אם הוא מתעסק בעסק כדי פרנסתו ולא להתאשר. למה? כיוון שבכל את הפנאי הוא שב לתורתו. כלומר, איך אתה יכול לבדוק אם אדם תורתו אומנותו? תבדוק מה הוא עושה בשעת הפנאי שלו. כלומר, אם בשנת הפנאי הוא הולך לראות גמר היורו, זה דבר אחד. אבל אם בשעת הפנאי הוא יושב ועמל בתורה כפי כוחו, זה דבר אחר. שבכל עת הפנאי הוא שב לתורתו, ואם בעת הפנאי הוא שב לתורתו, על האדם הזה אפשר להגיד תורתו אומנותו. אני אומר עכשיו משפט מזעזע. יכול להיות בחור ישיבה, אברך 30 שנה. שיקבל פתק כל 10 שניות מהמזכירה שתורתו אומנותו, ואין תורתו אומנותו. ויכול להיות אדם שעובד כל חייו, ובזמן הקצר שיש לו, משקיע, בזמן הפנאי שלו, אחרי שעות העבודה, פגש את אשתו, פגש את המשפחה, עשה את כל מה שצריך לעשות, בזמן הפנאי שלו, פונה לתורה, על האדם הזה ייקרא תורתו אומנותו. רבותיי, זה נורא מה שאנחנו אומרים, כי מה שמקובל היום בעיתון או בישיבות, זה ההפך הגמור. עוד פעם, ולא גרע כוחו כלל אם הוא מתעסק בעסק כדי פרנסתו ולא להתעשר, כיוון שבכל את הפנאי הוא שב לתורתו. איך רב צדוק אומר? שתלמיד חכם ניכר בשיחת החולין שלו, הוא לא ניכר בתורה שלו. שיחת חולין של תלמיד חכם, זו תורתו. הוא נבחן על מה הוא משוחח. מה הוא עושה בפנאי במחאות? מה השיחה שלו? שיחת החול שלו. זה קשור לנדלן שדיברנו פה לפני כמה ימים. קשור לזה. זה לא מצחיק בכלל. כיוון שבכל את הפנאי הוא שב לתורתו, כמבואר ביורה דעה, סימן רשם ג' סעיף ב', שזהו עיקר המעלה על פי האידיאל התורי, להיות עוסק בתורה ובדרך ארץ. כמו שכתוב במשנה באבות, כל תורה שנימה מלאכה סופה בטלה וגורת אבון, אלא, עכשיו שימו לב ואנחנו ממשיכים, שתהיה תורתו קבע, תכף נראה מה זה הקבע הזה, ומלאכתו ארעי. זאת המשנה. נכון? כל תורה שנימה מלאכה סופה בטלה, אלא שתהיה תורתו קבע ומלאכתו ארעי. תכף נראה מה זה קבע ומה זה ארעי. כלומר שבכל עת שנפנה מעסקיו, שאינו מרחיב אותם להתעשר, הוא עוסק בתורה. אין לו שאיפות להיות עשיר. יש לו שאיפות להיות אידיאליסט. עכשיו, מה זה נקרא תורתו קבע, מלאכתו ארעי? אז גם את המקור הבא כדאי לכתוב ולהפיץ אחר כך. אין היה, אם אני זוכר נכון, אני מקווה שזה בברכות ב'. מה זה? לא. נכון, כן. הנה, מצאנו. אין היה ברכות ב', קודם כל גמרא ברכות דף למדי. אין היה ברכות ב', פרק שישי, פסקה י' א', רק נקרא את הגמרא שהזכיר לנו כרגע שי. ברכות דף למדי, קודם כל בואו נקרא את הגמרא. ברכות דף למדי. אין היה שבת ב', אין היה ברכות ב', פרק שישי, פסקה י' א', עמוד 5. בסדר? קודם כל בואו נראה את הגמרא. אמר רבא בר ברכנא, אמר רבי יוחנן משום רבי יהודה בר אילאי. בואו ראה מה בין דורות אחרונים לדורות ראשונים. דורות ראשונים שעשו תורתן קבע ומלאכתן ארעי, זה וזה נתקיים בידם. למי זה, את מי זה מזכיר לנו? רבי ישמעאל, זה המשך הסוגיה. דורות האחרונים שעשו מלאכתם קבע ותורתן ארעי, זה וזה לא נתקיים בידם. עכשיו, מה שמעניין אותנו פה זה מה ההגדרה של המושג קבע, מה ההגדרה של המושג ארעי. עכשיו אני חוזר שוב לשטיבל בן מיכל ערבית. אם הייתי שואל יהודי עם זקן ארוך בן מיכל ערבית, תגיד לי, מה זה נקרא תורתו קבע מלאכתו ארעי? מה היה אומר? תורתו קבע שווה אברך, ומלאכתו ותורתו ארעי שווה עובד ביהלומים בבורסה, נכון? יפה. תראו מה אומר הרב. אני קורא רק את הגדר, של מה זה נקרא מלאכתו ארעי ותורתו קבע. סוף הפסקה, סוף הפסקה בעמוד 6, ממש השלוש שורות האחרונות. ועיקר שם ארעי וקבע, מה נקרא ארעי ומה נקרא קבע? ועיקר שם ארעי וקבע, אין תלוי כל כך בזמן כמו בהסכמת הדעת. שומעים? קבע וארעי זה לא פונקציה תפקודית, זה לא פונקציה של זמן. זה פונקציה למה הדעת שלך מסכימה, למה אתה משמשך את דעתך, את נפשך. במה אתה אוחז? מה עיקר עניינך? ועיקר שם ארעי וקבע אין תלוי כל כך בזמן כמו בהסכמת הדעת. שהדבר שמחזיק האדם לעיקר הוא קבע. גם שמסיבות, אף על פי שמסיבות מסוימות, יעסוק בה מעט זמן. שומעים? גם אם אדם עסוק בדבר מסוים מעט זמן, אם היחס המחשבתי שלו והיחס הנפשי שלו לדבר הזה הוא יחס של דבר עיקרי בחיים שלו, אז אף על פי שהוא עוסק בזה מעט זמן טכנית, מבחינת התוכן המהותי, זה נקרא עיקר. וכן להפך, אם אדם עושה פעולה המון שעות ביום כפול 60 שנות עבודה, והדבר הזה מבחינתו, מבחינת היחס המחשבתי והנפשי שלו, ביחס אל הפעולות שהוא עושה, אל 10 שעות ביום האלה, הוא ארעי, אז גם אם הוא 10 שעות מתפקד את זה, זה בשבילו ארעי. אז עיקר שם ארעי וקבע לא תלוי בזמן, תלוי בהסכמת הדעת. אז אומר הרב, רק אני חוזר לאגרות, אז אומר הרב, אז אם אתה רוצה לדעת מי זה תורתו אמנותו, לך תראה מה הוא עושה בשעת הפנאי, כי שם מתברר מה העיקר אצלו. אם בשעת הפנאי הוא מטייל בדוקטור גוגל, אז לזה הוא שייך. אבל אם בשעת הפנאי הוא מטייל בפסקאות בעין היה, או בגמרא במסכת קידושי, זה הפוך על הפוך. אז איפה התחלנו? התחלנו בורות התורה פרק ט' פסקה ו', אתמול. ישנם שיצאו לתרבות רעה מפני שזה ביחס למתם הרוחנית, בגדו בתכונתם האישית המיוחדת וכו'. יפה. ואז, אחרי החילוק בתוך הקודש, בין ההגדה להלכה, בין העיוני למעשי, אחר כך הרב חותם את הפסקה, וזה נכון גם ביחס שבין קודש לחול. אז רבי ישמעאל ורבי שמעון זה לא רק קודש וחול, עיוני ומעשי, סליחה, עיוני ומעשי, קודש וחול, זה גם עיוני ומעשי בתוך הקודש. בסדר? אז עיוני, מעשי, קודש, 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 חול. בסדר גמור, הבנו. יפה. במה זה תלוי? לפי טבע הנפש. מצוין. על מה האדם במרכאות ייתן את הדין? האם הוא היה מה שהוא צריך להיות? אז מה השאלה הראשונה שהוא ישאל? תלוי מי האדם הזה, מה טבע נפשו, מה תפקידו האלוהי? איך הוא מממש את עכשיו שנוצרתי אני כדאי? זאת השאלה. מהו הכישרון האלוהי שהקדוש ברוך הוא הטביע בו כטבע, מלמעלה למטה? והוא במאמץ האנושי שלו, אני מסכם את כל השיעורים האלה, והוא במאמץ האנושי שלו מוציא את זה מלמטה למעלה. אז אם זה אדם שעיקר עניינו, ענייני דרך ארץ, עניינים מעשיים, עניינים תפקודיים, עניינים טכניים, עניינים חומריים, שפה צריך להתגלות אצלו בעיקר הבן אדם לחברו שלו, ואחר כך הכיבוד שלו בתורה, עליו נאמר נשאת ותת באמונה, קבעת עתים לתורה. האם האדם הזה לא ייקרא תורתו אומנותו? ממש לא יכול להיקרא תורתו אומנותו. במה זה תלוי? במה הוא מייחס עיקר מבחינת הסכמת הדעת. אף על פי שיעסוק בזה מעט זמן. ואז הקריטריון לבדוק את זה, זה מה קורה איתו בשעת הפנאי. פלא. ויש אדם שני. אדם שני שהוא עסוק יום ולילה בתורה. לפחות בפרק זמן מסוים של חיים, לפחות במקצוע מסוים של תורה. אדם כזה אי אפשר להסתפק, לא ישאלו אותו, הוא לא יצא ידי חובתו בקוות העתים לתורה. זה לא מספיק מבחינתו קביעות עתים בתורה. דברי תורה צריכים להיות מחודדים בפיו. לכן השאלה הראשונה שישאלו אותו זה על דברי תורה, ולכן אם הוא רק יקבע עתים לתורה, הרי זה מפר תורה. ואדם כזה, לא תורתו, אמנותו. אני רוצה רגע להיות מאוד קומיקסי עכשיו, אפשר להיות רגע קומיקס עכשיו. בסדר? איור של קומיקס. אתה רואה שני אנשים, אחד עם כל ה... איך קוראים לזה אחינו התימנים? שטייגן, כן, כל הזה... והוא איזה, איזה למדן גדול, אבל הראש שלו נמצא במקומות אחרים, והוא עושה ככה כי כך הורגל, כך הוא נח, אין לו אופציה אחרת. על האדם הזה לא יקרה תורת אמנות. ואתה רואה אדם אחר, עובד לפרנסתו, אולי גם שותף קצת בבניין העולם לכמה דברים חשובים, וקובע עתים לתורה לפי כוחו, לפי יכולתו. האדם הזה יקרא תורתו אומנותו. וכשהם יבואו לדין, לא שאנחנו מפחדים מהדין, כן, רק רוצה לאן זה מגיע, כשהם יבואו לדין, האדם הראשון יהיה חייב, האדם השני יהיה זכאי. שי, עכשיו הגמרא בחגיגה ברורה. על שלושה דברים הקדוש ברוך הוא בוכה. אחד, מי שלא יכול ללמוד תורה ולומד. עכשיו, כל אדם מישראל מחויב ללמוד תורה. כמו שפסק השולחן ערוך, בן זקן, בן צעיר, בן בריא, בן חולה, אפילו מטופל בבנים וכולי, ביום ובלילה, קביעות איתי. עכשיו השאלה, כמה? כמה מבחינת הזמן, כמה מבחינת ההיקף, כמה מבחינת העומק הלימודי, כמה מבחינת הריכוז הפנימי, נראה את זה בהמשך, את המשפט הזה. אז כל אדם ישראל חייב. אז מי זה שלא יכול ללמוד? הוא לא יכול ללמוד בפונקציה, בממד הזמן או נפח החיים, שהוא מעבר למה שהוא יכול. על החלק הזה הוא חייב בדין. רבותיי, זה דברים הזויים מה שאנחנו אומרים, אבל דברים אמיתיים. שאדם ייתן את הדין על זה שלמד תורה כשלא היה צריך ללמוד תורה. האם זה מחנך אותנו לבינוניות, אמרת אתמול או שלשום? התשובה היא לא. זה מחנך אותנו לישרות. כי הרי אנחנו עתידים לשבת לפחות 10 עד 15 שנה בבית המדרש.
בפועל לא כולם יעשו את זה,
ישבו 10 שנים. 5 שנים, 3 שנים. אבל אמר לך רון, זה לא משנה הזמן, העיקר זה הזמן המשמעותי. מה שדיברנו אתמול. זה לא פונקציה של שעות או שנים, זה פונקציה של בירור פנימי.
זה יכול לקרות בזמן המשמעותי של...
אמרנו אתמול שכשאדם הגיע לבית המדרש ממקום בוגר, ממקום אמיתי, שכל הרעשים החיצוניים מסביב, הוא נטרל אותם והוא יותר מרוכז בבירור הזה, אז זה יכול להיות יותר מהר. כן. אני חושב שמכון מיר זו הוכחה, שזה קורה הרבה, הרבה יותר מהר. האם עקרנו את דברי הגמרא? לא עקרנו.
אבל סמך זה, אבל... נכון זה קורה, אבל סמך זה באמת בן אדם יכול להגיד לעצמו, אוקיי, אני אמשך יותר לזה, אני אמשך יותר לזה.
אז אמרנו, אחרי שהוא באמת עשה את הבירור המשמעותי הפנימי הזה. לך אגב, אחד הברומטרים לבדוק את זה, זה להתייעץ עם הרבנים שלו. יש הרבה מאוד אנשים שחשבו שאין להם סיכוי בתורה, בהתמדה בתורה, בעמל תורה, בלימוד תורה, בהישגיות בתורה, וגילו אחרי שנים שזה מאוד מאוד מתאים להם. הם מאוד אוהבים את זה. זה מאוד הם. בסדר, לכן אני לא הייתי אומר שאחרי כמה חודשים או שנה, שנתיים, אדם יודע כבר להבחין את ההבחנה הזאת. אבל כן, אדם צריך להיות ממוקד מטרה להבחין את ההבחנה הזאת. כי אחרת, הוא לא עומד בתורה האלוהית, שהקדוש ברוך הוא מצפה שתצא ממנו לעולם. הוא העתיק תורה של מישהו אחר. רבותיי, תראו מאיפה התחלנו. התחלנו מעיוני ומעשי, עברנו לבתוך הקודש, קודש וחול, עברנו לפי טבע הנפש, עברנו עד כדי כך שעל מה האדם יישאל בדין. תסתכלו, אנחנו יצרנו פה איזה התחלת פסיפס של הסוגיה הזאת. זה לא כזה פשטני, זה קצת יותר, זה הרבה יותר מורכב. בסדר רבותיי, כן, דוד, בבקשה. תראו את המקורות אחרי זה בפנים. אם מישהו בסוף השנה יועיל בטובו לשפץ את החוברת הזאת, אז בחוברת הנספחים צריך להכניס את שנייה. כן. אני לא מבין ביצר הרע. יש מושג כזה שנקרא יצר הרע, אני לא מבין בו, מה אפשר לעשות? תראה, אל דוד, מה זה יצר הרע? יצר הרע זה ביטויים של אדם אמיתי, אדם כן, אדם ישר, הוא אדם שעושה את הבירור הזה כפי כוחו, כפי יכולתו. אני רוצה רגע לומר את זה בצורה הכי טכנית וגם מתאימה למכון מאיר. יש אנשים שהגיעו למכון מאיר, כמו הרבה פעמים שהגיעו לישיבות, אבל במכון מאיר זה מאוד בולט הדבר הזה. יש אנשים שהגיעו למכון מאיר שהם לא התרגלו מעולם לשבת על כיסא יותר מחמש ורבע דקות. הם לא רגילים לזה. הם מלאי אדרנלין, היום יקראו להם ADHD, לא יודע מה תגיד. הם לא היו מסוגלים לשבת על כיסא יותר מחמש דקות. אין להם הרגלי למידה, אין להם יכולת ריכוז. רק להכניס אותם, מה שנקרא, להתחיל חמם מנועים, זה לוקח איזה חצי שנה. שבכלל יאמינו שהם מסוגלים לשבת עשר דקות ולא לקבל פיצה לחץ. כן או לא, את האמת? כן. יש פה לא מעט אנשים שהגיעו למכון ולכל ישיבה מצד האמת. רק כאן אנחנו ערניים לזה ונותנים לזה את הכבוד ונותנים לזה את המקום ולא נבלים מזה. ונותנים את אורך הנשימה ואת הסבלנות, לא כי אנחנו דיפלומטים, כי זה אמיתי. אבל יש לא מעט אנשים שלא התרגלו, לא חונכו, לא הורגלו, גם אם ניסו לא הצליחו, להיות מרוכזים במשהו, במשהו שכלי, להכיל איזושהי מערכה מורכבה, מורכבת של שיקולי דעת, של זוויות שונות, של לעשות איזשהו חשבון במחשבה. יש אנשים שלא התרגלו לכל זה. עד שהם מתרגלים לשבת על כיסא, להתחיל להכיל מערכת מורכבת של חשבון, ולייצר יחסים בתוך החשבון הזה, ולא להיבהל באמצע, זה דורש המון המון עבודה, המון זמן, זה לא בא משום מקום. כמה זמן לוקח לאדם עד שהוא מכיר באמת את השפה של הגמרא? לא רק לתרגם מארמית לעברית, הוא מכיר את המנגינה שמתחת לפני השטח. הוא מזהה קושיות סמויות. יש לו כבר כיווני תירוץ, כיווני חשיבה לתירוץ, גם לפני שהוא ראה את התירוץ. זה עבודה אדירה, זה לא בא במתנה מהשמיים. זאת עבודה, אז צריך לתת לזה את הזמן. וצריך לתת לזה לקרות, ואז פתאום כשזה קורה, אדם רואה, בואי נע, אני מסוגל. אני מסוגל. חשבתי שלא, והנה כן. בוא נשאל שאלה פשוטה. כמה אנשים היושבים פה? מהאנשים הקבועים היושבים פה. ברוכים הבאים לאורחים, האנשים הקבועים. כמה מהאנשים הקבועים היושבים פה העלו על דעתם שהם ישבו בין שעה 2 ל-3, זאת השעה הכי קשה בצהריים, יום יום, לא ירדמו, דניאל, לא ירדמו, ויהיו מרוכזים.
אולי פעם מים בחיים
ירדתי. נס.
זה לא דוגמה.
העליתם על דעתכם? העליתם על דעתכם פעם שיש שיעור תורה שלא תרצו שהוא ייגמר? חשבתם את זה פעם? שמואל, האמנת על עצמך פעם? אני גם לא האמנתי על עצמך. אליה, האמנת פעם על עצמך? אני לא האמנתי על עצמך. לא, מודה, לא האמנתי. עובדה שזה קורה. עובדה שזה קורה. איך אתה מסביר את זה? כי פשוט לא הכרנו את עצמנו. כן, ברוך הבא, שמך שכחנו רק. גיל, כן. זה פרוטקציה מיוחדת, זה משהו מיוחד, כן. לא, כי בדרך כלל אני מסלק את האורחים. כן. רק שנייה, כמה זה השיעורים הקודמים? 142 שיעורים קודמים, כן.
הסיכויים רגע. בכל מקרה, דיברת על כל העניין של הטבע האנשי של הבן אדם.
כן.
לפי מה שאתה אומר, כאילו, בסופו של דבר שנגיע לאן שנגיע, יש שאלה ששאלו אותנו...
האם היית אתה? האם היית אתה? השאלה שישאלו אותך ואותי, האם כל אחד מאיתנו היה מה שהוא היה צריך להיות?
עכשיו, קודם כל, אוקיי, אז אם הטבע שלנו נקבע, יש אנשים שהם אנוסים, אפשר לקרוא לזה, אם זה, אם נולדת...
אתה חייב להשלים את השיעורים. 142 שיעורים. לא, כי דיברנו על זה. דיברנו על זה או לא? דיברנו על זה. אין אנוסים. אין. אני יכול לשאול אותך שאלה בקול רם?
כן.
באמת. ושאלנו כבר את השאלה הזאת. באיזה גיל משרד הרישוי נותן אחריות לאדם ביחס לחייו עד כדי חיים ומוות? בקיצור, מתי אפשר להוציא רישיון נהיגה? זאת השאלה. 16. יפה. באיזה גיל מדינת ישראל, קרי משרד הביטחון מקף צהל, נותן לאדם אחריות על חייו? קרי גיוס לצהל. מתי? 18. כלומר, גם אם אדם עדיין בגיל ההתבגרות, בגיל 16-18, לפחות לפי חוקי מדינת ישראל שליטה, הוא כבר מסוגל לקחת אחריות על שאלות של חיים ומוות. אם אתה לא מודה בזה, תפקיד הרישיון, תפקיד הנשק. אתה מודה בזה. יפה. אז אי אפשר להתחמק. אז אני אשתמש עכשיו שאלה חמורה. אז על השאלות המהותיות של החיים, שהן פי אלף חיים ומוות, מחיים ומוות פיזיים, כי זה חיים ומוות של מהויות של חיים, על השאלה הזאת, לאדם אין רישיון? הוא לא... אם בגיל 16 אומר לך חביבי, תתחיל לבדוק. גיל 18 אומר לך חביבי, תתחיל לבדוק. אומר אורחם הקדוש, עד גיל 20, הקדוש ברוך הוא לא מעניש. יאללה, עד לכאן, הגענו 20, בואו ניתן הערכה. 23. סתו, זהו. אני לא יכול להגיד אני אנוס. גדלתי בבית בקיבוץ. ברור. לכל אדם. כל אדם, באשר הוא אדם, צריך לברר את מהות חייו. זה לא קשור ליהודי הנקרא דתי, הנקרא חילוני. זה לא רלוונטי בכלל.
אוקיי, ובן אדם עכשיו
שתוכן
למד תורה כל החיים שלו, הוא יכול להגיד אני אנוס?
אתה שמעת ממני את הביטוי למד תורה כשאני מדבר על בירור הדרך?
לא, תלמידי חכמים.
אני לא מבין בתלמידי חכמים. בירור הדרך, צריך לברר את דרכו. כשאתה ואני עומדים על דעתנו בגיל ההתבגרות, 16, 18, 20, אנחנו צריכים להתחיל לברר לעצמנו מי אנחנו, מה אנחנו. לאיזה עם אנחנו שייכים, מה המשמעות ההיסטורית, מה האישיות המיוחדת שלי, איך אני מוציא אותה מהכוח אל הפועל וכו'. ואם אני לא עושה את הבירור הזה, אני אדם לא רציני. אז זה לא קשור בכלל לדתי חילוני, מה זה קשור?
כן, תשמע, אבל לא כל בן אדם מנסה לברר את טבע
נפשו. היא גוף, אז זאת הבעיה. כלומר, כל בן אדם מנסה להוציא רישיון נהיגה, ולא כל בן אדם מנסה לברר את טבע נפשו. זה בעיה. רצינית. מאוד. לא מעניין אותי מה הוא שואל, זה עניינו עם ריבונו של עולם, זה לא קשור. אדם צריך לקחת אחריות על החיים שלו. ולקיחת אחריות על החיים זה להתחיל לשאול את השאלות. בשביל מה אני חי? מי אני? למה נוצרתי? שלא יהיה כלי מלא בושה או כלימה. ובית מדרש ישיבה, היא לא אמורה לספק ידיעות תורניות בלבד. מעל דפי הגמרא או מעל סיכומי הקלסר, אלא בית המדרש אמור לברר את הבירור הזה. וכל אחד מאיתנו אמור לצאת מבורר בבירור הזה. לפחות מבחינת העקרונות, מבחינת הכיוונים. אם אדם יוצא מבית המדרש, סימן שאלה מתנודד בעולם, אז יש לבית המדרש הזה בעיה רצינית. ואם האדם הזה הוא נע על פי הזרם המקובל, כי ככה כולם עושים, אז יש לבית המדרש הזה בעיה רצינית. אני מדבר ברור. שם לב שזה ברור. טוב, נעשה איזה הפסקונת? בסדר, שתי דקות הפסקה, מתחילים.
לרחובות זעקו בקול חזק השם אחד אחד. בכל חזק השם אחד ושמו אחד, תהיה שמח, תהיה מאושר, יש לך סיבה לחיות, יש אדון לכל. השם אחד ושמו אחד, חזק השם אחד ושמונה אחד. גם אם קשה פתאום הבלבול כל כך גדול, צריך להישאר שלבי. יש אבא בשמיים והוא הופך, והוא הופך את הקלפצור לרחובות. שם אחד ושמו אחד. אם פתאום עצוב לך ובא לבכות, זה קצת להתבודד. תראה פריחה, תשאף אוויר אל הריאות. מי אתה תחיל? מי אתה תחיל? להתעודד בקול חזק, השם אחד ושמו אחד. צאו מהגדרות, צעקו בקול חזק, השם אחד ולא נפחד. תמיד יש אור קצה המנהרה, רק צריך להמשיך לזחול, רק לצעוק בקול, השם אחד ושמו אחד. תהיה שמח, תהיה מאושר, יש לך סיבה לחיות, יש אדון לכל, השם אחד ושמו אחד.
אנחנו עוברים לחלקו השני של שיעור בניין אמונה ושידור חי של כולכם, שייח צבי הנעימה מערוץ מאיר. אה,
האם אתם מעוניינים להמשיך את השיעור? אם לא, אז ניפרד פה, יאללה. הם רוצים או לא רוצים, אני לא... יאללה. לא, לא, אני רוצה להתחיל אותו, כי זה ממש המשך של הרב. מתחילים, חננאל.
מי כמה בשידור כבר?
בשידור. טוב, חבר'ה, אנחנו בשידור, אתם חייבים להיות בשקט ומנומסים, שהתחינה לא תיזל על ה... טוב, אנחנו סיימנו את דברי הרב במאמר חובת תלמוד תורה בספר מאמרי ראייה, שחילק את עם ישראל לשני סוגים. הייתי אומר שחלוקה של הרב היא חלוקה מאוד מאוד כללית. כלומר, מי שעיקר עניינו להיות בקודש, ומי שעיקר עניינו לעסוק בענייני דרך ארץ. יש חלוקה מרובעת. החלוקה של הרב היא חלוקה כפולה. תלמידי חכמים נקרא לזה, קבועים בתורה, שוקדים על התורה, שקודים על ידי התורה, אל מול בעלי בתים. אבל הרב, אבל הנציב, בכמה מקומות, מחלק את עם ישראל לארבעה סוגים של אנשים. לעינינו נתעכב על שלושת סוגי האנשים הראשונים. הסוג הרביעי זה נשים, ילדים וכדומה. והוא מחלק את את שלושת סוגי האנשים האלה על פי הפסוקים שאנחנו מכירים מפרק י' בספר דברים, שני הפסוקים שעל פיהם נכתב ספר מסילת ישרים. הרמח"ל, כידוע בהקדמתו לספר מסילת ישרים, אומר שספר מסילת ישרים בתורה זה שני הפסוקים האלה, י' ב' י' ג' בפרק י' בספר דברים. ובגמרא, ספר מסילת ישרים זה הברייתא של רבי פנחס בן יאיר, גמרא עבודה זרה דף כף וכו'. אז והרמח"ל מסביר את שני הפסוקים האלה, ששני הפסוקים האלה מדברים על כל אדם. כל אדם, ואתה ישראל, מה השם אלוהיך שואל מעמך, בסלנג שלנו היום, דחילק, מה הקדוש ברוך הוא כל רוצה ממך? תשובה, תח, הפגזה, רשימה. כי אם ליראה את השם אלוהיך, ללכת בכל דרכיו, לאהבה אותו, לאהבה את השם אלוהיך, בכל אהבך, אהבכו נפשך, לשמור את מצוות השם, את חוקותיו, ואשר נוכים את צווך היום לטוב לך, והרמח"ל מדבר על כל חמשת הדברים, ולפי המבניות שמופיע בפסוקים האלה. זאת שיטת הרמח"ל. אבל הנציב שם לב לכמה, להרבה קושיות, איפה אני נקרא חלק מהם, שקודם כל קשה לומר שכשהקדוש ברוך הוא פותח באיזה מין פתיחה כזאת, סך הכל מה ביקשתי מכם, ואתה ישראל, עם ישראל, מה השם אלוהיך שואל ממך, מה סך הכל רוצה ממך, והקדוש ברוך הוא מפגיז כזאת רשימה, לא יכול להיות שמדובר על אדם אחד שיכול להיות הכל. הערה שנייה ששם אליה הנציב לב, שבחלק מהמקומות כתובה האות וו. למשל, שימו לב, ואתה ישראל, מה השם אלוהיך שואל מעמך, נקודותיים, כי אם ליראה את השם אלוהיך, דבר ראשון, ב' ללכת בכל דרכיו, אין וו במילה ללכת, לא כתוב וללכת, כתוב ללכת בכל דרכיו, אחרי זה כתוב הוא לאהבה אותו, וו החיבור, לא כתוב לאהבה אותו, אחרי זה כתוב ולעבוד את השם אלוהיך, לא כתוב לעבוד, וו החיבור, אחרי זה פסוק הבא, לשמור את מצוות השם, לא כתוב ולשמור. אומר הנציב, כל מקום שכתובה האות וו, וו החיבור. הוו הזאת מחברת למה שקדם. כל מקום שאין האות וו, זאת מעין התחלה חדשה. אומר הנציב, לפי זה למדנו, שהתורה פה מדברת על ארבעה סוגי אנשים בעם ישראל. ואתה ישראל, מה השם אלוהיך שואל מעמך? סוג ראשון של אנשים, כי אם ליראה את השם אלוהיך. יש אנשים שהקדוש ברוך הוא דורש מהם, אני רוצה להעביר את המשפט הזה, את כל התורה כולה, אבל בעיקר הוא דורש מהם איזה מרכז כובד תורני אחד. כלומר, כל אדם ישראל חייב בכל התורה כולה, בסדר? אבל יש איזה מרכז, יש איזה גילוי אלוהי תורני מיוחד לאדם הזה, לסוג האנשים האלה. מה הנקודה המרכזית? לסוג הראשון, ליראה את השם אלוהיך. סוג שני של אנשים, תכף נראה מי הם כל אחד מהם, ללכת בכל דרכיו. וו החיבור זה ממשיך, הוא לאהבה אותו, וו החיבור ממשיך. ולעבוד את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך. סוג שני של אנשים שהקדוש ברוך הוא דורש מהם ללכת בדרכי השם, לאהוב את השם, לעבוד אותו בכל הלב ובכל הנפש. סוג שלישי, לשמור, לא כתובה עוד וב, התחלה חדשה, לשמור את מצוות השם ואת חוקותיו אשר אנוכי מצווך היום. וסוג רביעי שנעזוב אותו, לטוב לך, לטוב לך נעזוב. אם כן, על פי וב החיבור, אומר הנציב, יש כאן שלושה סוגי אנשים. בואו נקרא רגע כמה שורות בנציב, קודם כל אולי כמה שאלות. הפסוק תמוע, דף 24 עמוד 68, בסדר, יש את זה לפניכם. הפסוק תמוע, שרי כל מה שאפשר לבקש מכוח אנוש מבואר בשאלה הזו. מקור 2 בדף 24 בעמוד 68. הוא 8. בסדר? הפסוק תמוע, שהרי כל מה שאפשר לבקש מכוח אנוש מבואר בשאלה זו. ומה יש עוד לשאול? ואתה ישראל, מה השם לך שואלים לך? שאלת כל מה שאפשר לשאול. עד שבאמת בשוחר טוב תהילים למדבב, במדרש לספר תהילים פרק למדבב, נאמר, איתה בבקשה דוד, נאמר על, על דוד המלך, ששם הפסוק אומר, אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש. אם כן, כמה דוד הולך, הולך עכשיו לשאול? אחת, אחת שאלתי. וגם הוא מתחיל להפגיז. שיפתי בבית השם כל יום אחד, לאחדו בנו השם בוקר בחולו, כספיין סוכו ביום רע, אסתירן בסתר האור, לא בצור רומני. אז אומר שם המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא לדוד, אתה אמרת אחת שאלתי, ואתה מבקש הרבה. אמר לו דוד המלך, יש לי ממי ללמוד ריבונו של עולם ממך. אמר לי, גם אתה אמרת מה השם לא יוכל שואל מאמך, הוא ביקשת הרבה. טוב, צריך לעיין בזה, לא כרגע המיקוד שלנו. טוב, מדלג כמה שורות שזה לא המיקוד שלנו כרגע. ותו אינו מובן. בסדר? דילגתי 4-5 שורות. ותו, ועוד אינו מובן. אחרי שיחל לשאול לאהבה אותו, איך סתר שאלתו בתוך כדי דיבור לטוב לך? הרי הקדוש ברוך הוא אומר, ואתה ישראל מה השם לא יוכל שואל מאמך, סוף פסוק ב', לאהבה אותו, לאהבה זה בלי אינטרס. אהבה באשר היא אהבה, חוסר אינטרסים. סוף הפסוק, לטוב לך, לטוב לך, יעני משתלם לך, כדאי לך. נו, רגע, אז זה נקי או לא נקי? זה אינטרס או לא אינטרס? אבל עם כל זה יש להבין למי נאמרה פרשה זו. אם נאמר לכל ישראל בשווה, אם נאמר שכל אדם ישראל חייב להיות, חייבים להיות בו כל מה שהרבה הוא מצפה ממנו לפי מה שכתוב פה, איך אפשר שתהיה מדרגה זו יראה ואהבה בפחות שבישראל? תרף נראה שאדם פחות בישראל לא יכול להגיע בכלל אהבת השם. שאינו משיג אותם כלל, טוב, נעזוב, יש כאן עוד הערה, נעזוב כרגע. ואם נאמר שורה אחרונה למטה, ואם נאמר שלא דיבר כאן אלא עם מי שראוי לכך, אלא לא נתפרש עם מי הוא מדבר. מדייק הנציב, אלא על כוכך יש לדקדק ולדמונו באותה פרשה עצמה, שהקדוש ברוך הוא אינו שואל מישראל, אלא מכל אדם לפי ערכו. שימו לב, אנחנו מתחילים להתקרב לסוגיה שלנו. הקדוש ברוך הוא שואל מכל אדם לפי מה שהוא. כל אדם לפי תכונתו, לפי טבעו, לפי הכישרון האלוהי שהקדוש ברוך הוא הטביע בו מלמעלה למטה, שאותו הוא צריך להוציא לפועל מלמטה למעלה. שהרי כתיב ללכת בכל דרכיו, ולא כתיב וללכת בכל דרכיו, אין שם וו. כמו שכתוב אחר כך, ולאהבה אותו, ולעבוד. וכן הפסוק י' ג' כתוב לשמור את מצוות השם ולשמור, חסר שם וו. מבואר דה כמו התחלת הדיבור, כלומר כל מקום שאין וו, אז זה התחלת דיבור. ומזה נבוא לעניין. דה ראוי לדעת שיש ארבע מדרגות בישראל. שיעורי בית, פרשת שבוע, כמו שבהרנו בפרשת בלק על הפסוק מה טוב הוא עליך יעקב, נא לראות שם ממש עונג שבת צרוף, ממש. נסתכל שם על הפסוקים בפרשת בלק, שנקרא שבת, מי מטוב הוא הולך יעקב?
בנציב.
בנציב. יש את זה, אני חושב, אפילו פה, או שהיה אמור להיות פה. לא, יש פה את ניצבים, ב-69, אין כאן את בלק, תראו בבלק. אלא אומר הנציב, יש ארבע קבוצות בעם ישראל. קבוצה אחת בעם ישראל, שהם א', ראשים ומנהיגים בישראל. יש אנשים שהם סוג של מנהיגים. אני רוצה רגע להדגיש את זה. כל אחד מאיתנו הוא בחינת מנהיג. קודם כל הוא מנהיג על עצמו, הוא מנהיג את עצמו. בית אבא ואמא מנהיגים את המשפחה. ג', כל אחד מאיתנו בתחום העיסוק שלו, הוא מנהיג קטן. יש אחד עובד במעץ, אחראי על שלושה אנשים. אפילו רש גרגיר, תממנו למשמעיה. אפילו מי שאחראי על חפירת בורות, אחראי על 2.25 אנשים, ממנים אותו מהשמיים. לכן מנהיגים בישראל זה לא רק הרבנים, וזה לא רק הפוליטיקאים, וזה לא רק יושב ראש רפאל. המנהיגים בישראל זה כל מי שהוא בעמדת מנהיגות בפונקציה שבה הוא מנהיג. בסדר? אל תגידו, המנהיגים בישראל זה ראש ממשלה, זה הרב הראשי. מה זה קשור אליי? כל אחד מאיתנו בפונקציית החיים שבה הוא מנהיג, למשל בביתו, אבא ואמא, אז הקדוש ברוך הוא דורש ממנו את מה שאנחנו הולכים לראות פה. בסדר? הסוג אחד של אנשים, או פונקציה מסוימת כמעט אצל כל אדם, שהם ראשים ומנהיגים בישראל. זה סוג אחד. סוג שני, בית, תלמידי חכמים הנקראים זקני ישראל, גם זה נראה בהמשך, כל תלמיד חכם לפי מדרגתו. ג', בעלי בתים עוסקים בפרנסתם. ד', נשים ועבדים וקטנים, שנראה, לא יודע אם היום, אבל אם תרצו נוכל להשלים את הד', לא קשור אלינו כל כך. אם כן, ארבעה סוגים, מנהיגים, רק שנייה, מנהיגים, כן, תשאיר לי, מנהיגים, תלמידי חכמים, בעלי בתים. תראו את המשפט הבא, רבותיי, זה כאילו נכתב בשבילנו, זה ממש הנושא שלנו. וכל אחד מכיתות הללו, כל אחת מהקבוצות הללו, אינו דומה לחברו בשאלת הקדוש ברוך הוא ממנו. הקדוש ברוך הוא שואל ממנו משהו אחר. נכון שלפעמים כל אחד מאיתנו כולל את שלושת הממדים האלה, או שניים מהם, או אחד מהם. אז יכול להיות שיש הרכבה בין הממדים האלה. אז האדם צריך לבחון את עצמו בכל נקודה, למה הוא שייך, לאיזה חלק משלושת החלקים האלה. ואז הוא מביא את אותו דבר בפרשת ניצבים, נדלג רגע כזה, נדלג רגע על זה, אלא, והכל דילגתי בערך ארבע שורות, וכל אחד מכיתות הללו אינו דומה לחברו בשעת הקדוש ברוך הוא ממנו, אני מדלג ארבע שורות, אלא בשביל שלכל אחד ברית בפני עצמו. תראו את המשפט הבא. ומה ששואל הקדוש ברוך הוא מזה, אינו שואל מזה, וכמעט שאסור לקט השנית כאשר יבואר. וואו. כמה שהקדוש ברוך הוא רוצה שאדם, התורניות האלוהית שהקדוש ברוך הוא נטע כטבע, והאדם מבחירתו החופשית צריך להוציא את התורניות האלוהית המיוחדת לו אל הפועל, ועל פי זה הוא צריך ללכת, זה יכול להיות שזה האידיאל שלו, וזה החורבן של חברו. אין פה עתקה. אחד מהשני. הסוג הראשון, המנהיגים. ונבוא לפי סדר הכתוב. אז כאן הוא קפץ לפרשת ניצבים, אתם ניצבים היום כולכם, ראשיכם, שבטיכם וכו'. מה זה ראשיכם, שבטיכם? שהם הראשים, מנהיגי הדור. אם כן, סוג ראשון של אנשים בעם ישראל, מנהיגים. והם הנקראים, עוסקים בצורכי ציבור. אם כן, יש אדם שהוא שליח ציבור. הוא עוסק בצורכי הרמים, לא משנה באיזה רמה, לא משנה באיזה תחום. שהם אינם רשאים להיבטל מזה, ולא לעסוק באהבה ודבקות, שהרי בזה לא תהיה שקידתו בעבודת הציבור תמה. ניקח דוגמה. אחד הוא פרמדיק במד"א. בסדר? קיבל הקפצה בביפר. הוא עכשיו קורא שמה ישראל עם כוונות הרשש. יפה, מה הוא צריך לעשות? לעוף לאמבולנס! עכשיו זה לא זמן לכוונות הרשש. עכשיו אתה צריך להציל חיים. דרך אגב, זאת גם הלכה בשכן ערוך, תכף נראה. שאפילו קריאת שמה דאורייתא, קל וחומר תפילת 18 דרבנן, אתם מכירים את המשניות במסכת ברכות, על אותו שכיר יום שנמצא שם על העץ, מה מותר לו, מה אסור לו להתפלל וכו', כדי לא לגזול את בעל הבית. אז אפילו קריאת שמה דאורייתא, אם היא מתנגשת עם עיסוק בצורכי ציבור, נדחת מפני עיסוק בצורכי ציבור. אם האדם יכול לקרוא קריאת שמה לפני, יכול לקרוא קריאת שמה אחרי, זה לא מפריע לו בעיסוק בצורכי הציבור, בסדר, ודאי שמחויב לקרוא. אבל אם יש התנגשות, קריאת שמה נדחת מפני עיסוק בצורכי ציבור. מה, מה? אתה עכשיו עוסק בצורכי הרבים, אתה עכשיו שליח ציבור. זה הלכה בשולחן ערוך. אומר הרע, אומר הנציב, שהם הראשים, מנהיגי הדור, והם הנקראים עוסקים בצורכי הציבור, שהם אינם ראשים להיבטל מזה, להיבטל מצורכי הציבור, מהעיסוק בצורכי הרבים, לא לעסוק באהבה ודבקות, שהרי בזה לא תהיה שקידתו בעבודת הציבור תמה. אם עכשיו הוא יגיע לאהבה ודבקות אלוקית, וכרגע הציבור צריך לו, אז הציבור עכשיו נפגע, הוא לא ממלא את שליחותו. אני מדלג על הדוגמאות שהוא מזכיר. מזכיר כאן את קריאת שמע וכו'. תסתכלו רק בערך 7-8 שעות מלמטה. שהרי עוסק בצורכי ציבור פטור מקריאת שמע וכו' וכו'. ואם כן, שורה שלישית מלמטה בעמוד האמצעית. ואם כן, מה השם שואל מראשי ישראל? תגידו, מה הבעיה של אדם שיש לו שררה, כוח, הנהגה, שלטון בידיים? איזה בעיה פוטנציאלית יכולה להיות לו? כן, אבל איזה בעיה מוסרית יכולה להיות לו? גאווה. נכון? גאווה, כבוד, אגו, אני, מחליט, קובע, לדפוק אנשים וכו'. נכון? יפה. מה המידה האלוהית שהקדוש ברוך הוא רוצה שתופיע דווקא אצלו, דווקא בגלל הסכנה הפוטנציאלית שלו? ענווה. ואתה ישראל, מה השם אלוהיך שואל מעמך נקודותיים? סוג ראשון של אנשים בעם ישראל, מנהיגות, כי אם ליראה את השם אלוהיך. יראה. תדע שיש גבוה מעל גבוה. אז מה הקדוש ברוך הוא רוצה מהורים ביחס לילדיהם? יראת שמיים. שלא יתגאו על הילדים. שלא יחשבו שיות ואני בעל השררה והשלטון והממון וכו'. אז אני פה מכריח. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנהיג של ציבור? יכול בבית המדרש, מחוץ לבית המדרש, בפוליטיקה הישראלית. לא משנה, בכל תחום שהוא, בצהל. הקדוש ברוך הוא רוצה ענווה, יראה. אז מהמנהיגים הקדוש ברוך הוא רוצה את כל התורה כולה, אבל בעיקר הוא רוצה יראה וענווה. זה מה שהוא רוצה. כי בזה האדם הזה נבחן. כי יש לו פוטנציאל לא להיות בעל יראה וענווה. תראו את המילים של הנציב. ואם כן, מה השם שואל מראשי ישראל? הלא לא אהבה ודבקות ולא שמירת מצוות עשה. לא אהבה ודבקות, כי הם לא יכולים, ולא שמירת מצוות עשה, כי לפעמים מצוות עשה כולל קריאת שמע דאורייתא, נדחית מפני צורכי ציבור. אלא מה? אלא יראה, היינו, שיהיה שקוע תמיד ביראת השם, באשר מישהו ראש ועוסק בצורכי רבים, עלול לבוא להנאת, זה לא להקעת, הלוואי להקעת, להנאת, עלול לבוא להנאת עצמו וכבודו במעשיהם, ולראות לטוב למי שחונף לו, מי שמחניף לו יצ'פר אותו, ולהפך למי שיגע בקצה כבודו, מי שככה יעיר לו זה הרע, יעלים עיניו מלראות בצר לו ואפילו ייכנס בו, אף תמצא ידו להרע לו. על כן עליו כתיב, מה השם שואל ממך, כי אם ליראה את השם, ובכל שעה עליו לדע כי גבוה מעל גבוה. עוד יש לפניו ליראה את השם יותר מכל בני אדם, באשר השגיאה בן אדם לחברו שיש לו עליו אחריות, אינו מתכפר בקל, שר אדם מועד לעולם, וכו' וכו'. מדלג לסוף פסקה השנייה, זה הפרט מוטל על ראשים, מנהיגי ישראל ולא יותר. אז על המנהיגות בישראל, או מהמנהיגות בישראל, הקדוש ברוך הוא רוצה יראה. אז הייתי אומר, אז מה האלוהי, עכשיו שנוצרתי אני כדאי, למנהיגים בישראל? מה הציפייה, מה הגילוי התורני האלוהי, הייחודי, הספציפי, המדויק, שהקדוש ברוך הוא רוצה ממנהיגות בישראל? יראה וענווה. האם זה מבטל את כל התורה כולה? לא. אבל לפעמים, צורכי הציבור, נדחים, דוחים, סליחה, מפני, דוחים אפילו מצוות עשה, כמו שראינו קריאת שמע. אז מהם הקדוש ברוך הוא רוצה? יראה, ענווה. דרך אגב, למדנו מכאן, דברים חמורים. שאם אדם שנושא בתפקיד ציבורי, מה ההמשך? איננו בעל ענווה ויראה, מה המשך המשפט? צריך להתפטר אתמול. יפה. או שיחזור בתשובה, כלומר יבוא למכון מיר. ואז הוא צריך להתפטר מתפקידו עד שיעשה תשובה. יש כאן בסוף הפסקה הזאת משפט מזעזע בנציב, מזעזע. הוא אומר משהו כמו, אם אין לך עירה, אז מה אתה הולך להיות בכלל להניג ציבור? הפוך על הפוך, אה? טוב, אז זה אדם אחד, יפה. זה ראשים מנהיגים בישראל, כל מנהיג לפי מדרגתו. הלאה, סוג שני של אנשים, ללכת. במילה ללכת אין וב, אם כן התחלה חדשה. מי הם האנשים האלה? תלמידי חכמים, צדיקים בישראל, עוסקים קבועים בתורה יום ולילה, הווי שקול ללמוד תורה וכו'. מה הקדוש ברוך הוא מצפה מהם? אני קורא את הפסוק, ללכת בכל דרכיו, וב החיבור הוא לאהבה אותו, וב החיבור, ולעבוד את השם אלוהיך בכל עברך ובכל נפשך. מאנשים שקבועים בבית המדרש, הקדוש ברוך הוא אומר גם בעל פה, הקדוש ברוך הוא מצפה דייקנות רוחנית. דייקנות רוחנית במידות, דייקנות רוחנית בלימוד תורה, דייקנות רוחנית בעיניים שבאדם לחברו, בעיניים שבאדם לאלוקיו, באהבה ודבקות אלוקית. אדם שנמצא בבית המדרש הוא צריך להיות דייקן. דייקן בתלמודו, דייקן במידותיו, דייקן בדבקותו האלוקית. הוא כל היום בתוך האינקובטור של בית המדרש. זה דורש משהו, זה מחייב. אני קורא. אכן זקני הדור שהם תלמידי חכמים המלא תורה, עליהם מוטל מצוות אהבת השם ודבקות הרעיון בו יתברך בכל לב הנפש. קודם כל אהבת השם ודבקות. בניין רוחני פנימי מאוד. כי הם בתוך החממה, הם בתוך המעבדה של הקודש. ב' לא רק אהבה ודבקות אלוקית, אלא הוא מצוות מעשיות בכל מיני דקדוקים היותר אפשר. לדקדק בהלכה. שרי התורה מכשרתו לכך, הוא לומד את הדברים, הוא יודע אותם, הוא אפשר לצפות את זה ממנו. וגם ללכת בדרכי השם, לתקן מידותיו, מהו רחום אף אתה רחום. כמו שכתב הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה, שתלמיד חכם משונה בכל דרכיו מאיש המוני, במאכלו, בהילוכו, בדיבורו וכו'. וכל זה הקדוש ברוך הוא שואל מאמו. אז שימו לב, זה כתוב בפסוק. ללכת בכל דרכיו זה מידות. לאהבה את השם זה אהבת השם, דבקות. לעבוד את השם אלוהיך בכל עבך ובכל נפשך זה דיוק במצוות. אפשר להוסיף גם כוונה בתפילה. נכון? לאן בחור ישיבה ממוצע ממהר מתפילת מנחה? לפתוח את החנות? לאן הוא ממהר? לאוכל צהריים. יהיה אחרי 5 דקות. לא יקרה כלום. אבל אם הוא יפתח את החנות עוד 5 דקות, יכול להיות שאיבד את פרנסתו. אז הקדוש ברוך הוא מצפה מהמנהיגות בעיקר יראה. מתלמידי חכמים בעיקר דקדוק רוחני. ומההמון, מבעלי הבתים, מהאדם הרגיל בישראל, מה? דקדקנות רוחנית. דקדקנות לימודית, דקדקנות מוסרית, דקדקנות מצוותית וכו'. הלאה, והסוג השלישי, לשמור את מצוות השם, הנה אין שם ואב, לא כתוב ולשמור, אם כן התחלה חדשה, לשמור את מצוות השם. אמנם המון ישראל, הקטע התחתון, שליש התחתון בעמודה השמאלית, אמנם המון ישראל, שזה בעצם רוב עם ישראל, עוסקים בפרנסתם, עליהם מוטל לשמור המצוות בזמנם, ולא יהיה העסק שלו מבטל המצווה. אני תמיד אומר את הדוגמה הבאה, כשהיא דוגמה מצוינת. תחשבו רגע, נגיד שעון חורף, בסדר? תפילת מנחה, נגיד בין קיץ לחורף, תפילת מנחה בשעה 5 אחרי צהריים. יפה. אדם, יש לו חנות נעליים. מהבוקר הוא מחכה ללקוחות. הגיע 5 בצהריים, ברוך השם, החנות בעשרה ל-5 מתחילה להתמלא. בשעה 5 צריך ללכת לתפילת מנחה. סוגר את החנות והולך או לא? תראו את ההתמודדות, לנו יש בכלל התמודדויות כאלה. אין לנו מנחה עכשיו, אין לנו ב-1:18, אין לנו ב-1:19. אין לנו ב-1:19, אין לנו ב-20:04. אין לנו ב-20:04, אני כן, עכשיו לוח מודעות. יהיה לנו רבע שעה לפני השקיעה. זה אמרתי, 20:04. 6:30, שכחתי בדרך. יש שם מלא אפשרויות, אבל ההוא בחנות נעליים, זהו. ובזה תלוי הפרנסה שלו. סוגר את החנות או לא? אומר הרב, אומר הפסוק, מה שם לא חשול מימך, מהאדם הזה, לשמור את מצוות השם. וואו. צריך להיות גיבור, להגיד ללקוחות, מחילה, אני צריך להתפעל מנחה, אתם יכולים להיכנס, להישאר כאן בחנות, כמה בתנאי שהם מאמינים עליו וכו', תמדו את כל הנעליים, מה שאתם רוצים, אבל אני חוזר עוד רבע שם. זה לנו, כבחורי ישיבה במחאות, זה נראה לנו מה חידוש לשמור מצוות מעשיות. לאדם העסוק בצורכי פרנסתו ובדרכי החיים, זה לא פשוט לשמור מצוות מעשיות. זה מה שכבר הוא דורש ממנו, לשמור את מצוות השם ואת חוקותיו. הוא לא דורש ממנו דבקות, ולא דורש ממנו אהבת השם, ולא דורש ממנו דקדוק במצוות. דורש שמירת מצוות. אמנם המון ישראל עוסקים בפרנסתם, עליהם מוטל לשמור המצוות בזמנם, ולא יהיה העסק שלו מבטל המצווה. אבל אי אפשר לשאול איש עמוס בעסקיו, שקידת העירה והאהבה. רק מעשה המצוות בפועל, זה הקדוש ברוך הוא שואל. עכשיו תראו משפט נפלא, תראו למטה. ומכל מקום, למה זה נאמר לגבי פרשת ניצבים? אתם ניצבים היום כולכם, יש כאן איזו הכללה, כולכם ואחרי זה פירט, ראשיכם, זקניכם וכו'. למה הכליל לפני שפירט? ומכל מקום נאמרו כל הזרות אלו יחד, משום שנאמרה הפרשה בכלל כעל השם, שבהם נכללו כל אופני אנשים וכל המתבקש מכל אחד, וכמו כן עשה דוד המלך וכו'. תראו איזה יופי הפסקה הבאה, מכל מקום, לכאן אני רוצה לחתור, בכלל ישראל מתבקש כל זה, כלומר כלל ישראל שמורכב משלושת סוגי האנשים האלה, לכן אתם מצווים היום כולכם, יש מי שהוא עירה, יש מי שהוא אהבה ודבקות, יש מי שהוא שמירת מצוות, עכשיו נקודה חשובה, מכל מקום, בכלל ישראל מתבקש כל זה, והדבר מובן, שיש אדם שפעם עומד בזה האופן, והקדוש ברוך הוא שואל ממנו כך, וגם הוא בקשתו כך, ופעם הוא באופן אחר. והרי הוא אז כאדם אחר כמותו. כלומר, יכול להיות אותו אדם שבמצבי חייו המשתנים, פעם הוא תלמיד חכם, ופעם הוא מנהיג ציבור, ופעם הוא בכלל אדם שעוסק בפרנסתו. כלומר, יוצא שבעצם כמעט מכל אחד מאיתנו, הקדוש ברוך הוא דורש בממדי החיים השונים, שלוש דרישות מרכזיות אחרות. ובכל פונקציה שאנחנו נמצאים, הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו להוציא את התורניות האלוהית שלנו בהדגשה אחרת. שומעים רבותיי? זה רציני? אז לפי הרמח"ל מסילת ישרים, ואתה ישראל מהשם לא חשול מעמך, זה מדובר על כל אדם ישראל. אומר הנציב, לא יכול להיות. זה מדובר על ארבעה סוגים של אנשים, אנחנו כאן נוגעים בשלושה. מה אומרים על הנציב הזה? מה? חבר'ה, אנחנו עובדים יפה דווקא. הסוגיה של התורה והאדם, אנחנו עובדים יפה. בכלל מאז התחלנו תורה, אנחנו עובדים יפה. לא, באמת. אתם שמים לב שאנחנו בונים פה משהו, הייתי אומר, 100 יסודות והולך ומתרחב ומתארגן. אתם קולטים את זה? שי, אתה קולט את זה? מה? בזכות החזרות. בזכות החזרות. מישהו רוצה להעיר על הנציב הזה משהו? אני רוצה אולי רק להעיר עוד הערה אחת על הנציב. זה לא אומר שהקדוש ברוך הוא אומר לאותו אדם שהוא עכשיו באהבה ודבקות אלוקית, אל תשמור מצוות. אותו אדם שעוסק בצורכי ציבור, אתה לא צריך לשמור מצוות. אותו אחד שהוא שומר מצוות, אל תהיה אדם עם יראת שמיים. אלא כל אחד מאיתנו במצבים המשתנים של החיים, יש בו איזה הדגש רוחני אחר. והציפייה האלוהית היא לפי ההדגשה הזאת. כשאנחנו אמרנו בפסקה הראשונה שלמדנו, אין הקדוש ברוך הוא נותן חוכמה למי שבו חוכמה, שהקדוש ברוך הוא שם כישרון, והמאמץ האנושי הוא רק שלב ב' להוציא את הכישרון, אז הכישרון הזה זה גם אחד משלושת הממדים האלה, או שניהם או שלושתם. והמאמץ האנושי זה להוציא את זה מהכוח אל הפועל. תראו מאיפה התחלנו. התחלנו במשפט טיפשי לחלוטין. שאדם תורני שווה אדם שלומד כמה שיותר ואוסף כמה שיותר מצוות. ואז השקית שלו לגן עדן יותר כבדה. נכון? מזה בערך התחלנו. תראו לאן הגענו. עולם אחר לגמרי. לגמרי. במה נמדדת תורניותו של האדם? הרי זה הנושא, התורה והאדם. איך האדם מגלה את התורני האלוהי המיוחד? לא. איזה הקשבה פנימית אדם צריך? אני יוני, אני מעשי, אני בקודש במה, בקודש בחול במה. מה עיקר ענייני בחיים כרגע? איך אני בשלושת הפונקציות האלה? תסתכלו רגע, איזה פסיפס יש פה. זה עבודה רצינית ביותר להיות אדם תורני. הרמח"ל הסביר כפי שהסביר, אנחנו עכשיו הנציב. אנחנו לא אומרים שהרמח"ל לא צודק, אבל גם הנציב צודק. אני לא הולך עכשיו לתרץ את הרמח"ל. אני חושב שהחלוקה המרובעת הזאת, שראינו את השלושה החלקים הראשונים של הנציב, היא פיתוח של החלוקה הזוגית של הרב בחובת תלמוד תורה, שראינו מקודם. בסדר רבותיי? יישר כוח, ברוכים תהיו, אני ממש מתנצל על השינוי, כל המשנה הדבר התחתונה. מחר לא ניפגש, היום נפגשנו, בסדר גמור, ובעזרת השם ביום ראשון אנחנו צריכים עוד לסגור עוד איזה סגירה בסוגיה הזאת וממשיכים הלאה. שיעורי בית, לחזור על כל מה שלמדנו מאז התורה, לראות את הנציב בפרשת בלק, לראות כל מאמר חובת תלמוד תורה בספר מאמרי ראייה, ככל שאתם הולכים אני מוסיף עוד, תברחו מהר.